שלום לכולם, אנחנו עומדים ליל יום הזיכרון, לפני יום העצמאות, ה-70 של מדינת ישראל, ואנחנו ביום הזה רוצים להתחבר יותר עמוק, יותר עוצמתי, יותר אמוני, למהלך הגדול של תקומת ישראל בארצו. שילמנו על זה מחיר יקר, וזה הדבר הכי יקר שיש לנו, שיש בעצם לכל העולם. תשובת ישראל לארצו, תקומת ישראל במדינתו, זה בעצם המהלך שבסופו של דבר יביא את העולם כולו לתיקונו, להתעלותו, לאושר הגדול שמצפה לו. אז בואו אנחנו היום, כמו שהתחלנו בפעם הקודמת, נמשיך בעניין של ירושלים עיר הקודש. נעשה שיעור נוסף לכבוד ירושלים עיר הקודש, שהיא מרכז ארץ ישראל, מרכז מדינת ישראל, מרכז אור השכינה, אור השם, שצריך להתגלות על כיסא השם בעולם, שיסודו של כיסא השם, כפי שלימד אותנו מרן הרב, זה מדינת ישראל. אז אנחנו היום, בעזרת השם, נמשיך ונעמיק בעניין של ירושלים עיר הקודש. שם נוסף שאנחנו מוצאים לירושלים, תראו איתי יחד במקור א', ישעיהו פרק כ"ט, שם אומר ישעיהו, הוי אריאל אריאל, קריית חנה דוד. ובעצם היום אנחנו נדבר על השם הזה, קריית חנה דוד. מה פירוש הביטוי הזה? עכשיו, אריאל, אריאל, הוא מדבר על המזבח, כמו שאומר לנו אלשיך, מונח לפניכם. מזבח של בית ראשון ומזבח של בית שני. למה אומר שתי מזבחות? כי השאלה נשאלת ישר, למה להגיד, הוי אריאל, אריאל. האמת היא שהיום אנחנו הולכים להבין שזה מין סגנון כזה של הנחה, חוזרים פעמיים, כן? אבל אלשיך אומר, הוי אריאל, אריאל, פעמיים אריאל, שתי מזבחות, מזבח בית ראשון, מזבח של בית שני, קריית חנה דוד. דוד, מה זה קשור? שלא שקט ולא נח, דוד המלך, עד מצא אותו מקום להשם על פי הנביא, שאמר לו מקום המזבח, שעד שלא ידע, כל זמן שדוד המלך עדיין לא ידע איפה מקום המזבח, אמר בתהילים כ"ב מופיע, אם אתן שנת לעיניי, לאפאפה אתן אומה, עד אמצא מקום להשם, ולא מצא מנוח, עד מצאה כמוצא שלל רב, וזהו קריית חנה דוד. אז כביכול ישעיהו אומר, אוי אריאל, אריאל, קריית חנה דוד, מה הכוונה? כמה דוד המלך השתוקק עליך, כמה הוא התאמץ כדי למצוא את מקומך, כמה הוא רצה שיבנה בית המקדש, אם אתן שנת לעיניי לאפאפה אתן אומה, עד אמצא מקום להשם משכנות, לאוויר יעקב, כולו היה בהשתוקקות. ועכשיו תראה, תראה מה קורה, תראה מה הולך. ובעצם, למעשה ההשתוקקות הזאת של דוד המלך, אנחנו צריכים להשיב אותה גם אלינו. כן? איך אומר רבי יהודה הלוי? שארץ ישראל תיבנה כשישתוקקו ישראל אל הכוסף, תכלית הכוסף, הכיסופים של עם ישראל הם אשר בעצם בונים את ארץ ישראל ואת בית המקדש. אז למעשה קריית חנה דוד לפי האלשיך מבטא את הכיסופים של דוד המלך שבנו את אריאל אריאל וכביכול שתי המזבחות, ובעצם אנחנו אומרים כביכול ישעיהו אומר ותראה מה עכשיו, תראה מה הולך עכשיו. טוב, אז קריית חנה דוד, הכוונה היא שדוד המלך נרגע, חנה, נרגע נפשית, רק כשהוא סוף סוף הצליח למצוא את המקום שלך. טוב, מקור ב' בשמואל ב' פרק ה' ופרק ו' מופיע ככה, וילכוד דוד את מצודת ציון, וישב דוד במצודה ויקרא לה עיר דוד. אז קודם כל עיר דוד זה מצודת ציון, מצודת ציון לכאורה, וכך למיטב הבנתי על פי הפסוקים, יש ירושלים, מה שמכנים היום עיר דוד, ויש מצודת ציון, שהיא צריכה להיות איפשהו על הר ציון, מצודת ציון, ובעצם דוד קורא לה עיר דוד. וילך דוד הלוך וגדול, והשם אלוקי צבאות אמו, שימו לב לביטוי, והשם אלוהי צבאות אמו, שימו לב באיזה שם הנביא בחר, שם השם. ואז מופיע בהמשך, שהוא שם את ארון ברית השם, רצה להעלות אותו לעיר דוד, וזה לא הלך, היה פרץ עוזה, אז הוא השאיר אותו אצל עובד אדום הגיטי. ואז הוא התבשר שעובד אדום ממש התברך מאוד מאוד, אז דוד המלך אומר, טוב, בוא נעלה אותו לעיר דוד. ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום, עיר דוד בשמחה. עכשיו, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון. אז ברור שעיר דוד מה זה? זה לא הר הבית, היא לא גרה על הר הבית, מיכל בת שאול, נכון? אז מיכל בת דוד נשקפה, כלומר הוא עובר ליד הבית שלו, כשהוא מגיע לעיר דוד, אשתו מסתכלת מהחלון. כלומר שברור שעיר דוד זה לא מקום המזבח, זה לא הר הבית, עיר דוד, זה המקום שבו דוד המלך גר, ולכאורה הוא גם שונה מירושלים הרגילה, כן? יש עיר דוד, יש ירושלים, לכאורה. עכשיו, ויביאו את ארון השם, ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נטל לו דוד. כלומר, דוד המלך עושה לו אוהל מיוחד בעיר דוד. אותה עיר דוד שהיא בעצם המצודה שהוא כובש אותה, והוא קורא לה על שמו, הוא קורא לה עיר דוד. עכשיו, במלכים א', פרק ב', וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. איפה קבר דוד המלך? בעיר דוד. הלאה. ולא כותבים ויקבר בירושלים, אלא ויקבר בעיר דוד. עכשיו, במלכים א', פרק ח', מספרים לנו על שלמה המלך שבנה את בית המקדש, ואז הוא רוצה להביא את ארון ברית השם, אז יקהל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד, היא ציון, אל קודש הקודשים. אז בעצם אנחנו מבינים לגמרי שהייתה עיר דוד, שבה היה ביתו של דוד המלך, שם הוא שם את ארון הברית שהוא נטע לו אוהל, כן? ואני יודע שיש כל מיני היסטוריונים וארכיאולוגים, אני לא הולך להיכנס לכל הפולמוס, אני רק מביע את דעתי הקטנה שהיא תואמת לדעת כמה וכמה מגדולי ישראל בעלי רוח קודש גלויה, שסבורים שמקומו של דוד המלך הוא בדיוק איפה שמדברים היום קבר דוד. כמובן שהציון הוא רק ציון של הפתח, של הכניסה, הקבר עצמו נמצא קצת איזה בערך 100 מטר משם, אבל אני לא נכנס לפולמוס, למרות שאני נכנס, אני מביע את דעתי הקטנה, כהמשך לדעתם של גדולי ישראל שהיו בעלי רוח הקודש. גם אני מוכרח להגיד שכשנכנסתי קצת מתחת לאדמה, טיפה, לא הרבה, 2 מטר, כבר רואים אבנים גדולות בגודל כמו של הכותל. אבנים ענקיות, זה לא שגרתי אבנים כאלה, ובקיצור, לא נכנס עכשיו לכל הפולמוס. לענייננו, אם אתה אומר כמו האלשיך, שאוי אריאל אריאל קריית חנה דוד הכוונה היא, שדוד המלך נרגע רק כשהוא מצא את מקום המזבח, אז בסדר. אבל אם אתה אומר, אוי אריאל אריאל קריית חנה דוד, שקריית חנה דוד זה בעצם איפה שדוד חנה, איפה שהוא חנה, נכון? אתם מכירים את השיר המפורסם של מרן הרב קוק, לעד חיה בלבבנו האמונה הנאמנה לשוב אל ארץ קודשנו, עיר בה דוד חנה. אז לכאורה מה זה עיר בה דוד חנה? לכאורה בפשט, אלשיך אמר לנו שהוא מה שנקרא שאף וכל כך השתוקק למצוא מקום המזבח, ואז הוא נרגע כשהוא מצא את מקום, אבל הפשט זה קריית חנה דוד. אז זה לא מובן, גם בכלל, אתה תולה את מקום המזבח בדוד המלך, קריית חנה דוד, כאילו המזבח נתלה בדוד המלך. זה גם דבר שצריך להבין. אבל איך אתה קורא קריית חנה דוד למקום המזבח, בשעה שלמיטב הבנתי לפחות על פי הפסוקים, זה לא ירושלים מה שמכונה היום עיר דוד, זה בכלל הר ציון למעלה, אבל לא משנה, מה זה קריית חנה דוד? אתה מדבר על הר הבית, למה זה קריית חנה דוד? הוא חנה בעיר דוד. למה קריית חנה דוד? אז זה צריך להבין. אז כאן אני רוצה להציע הצעה קצת חדשנית, ובואו נתחיל לאט לאט. אתם זוכרים שבשמואל ראינו, וילך דוד, כלומר כתוב ככה, וילכות דוד את מצודת ציון, וישב דוד במצודה ויקרא לה עיר דוד, וילך דוד הלוך וגדול, והשם אלוהי צבאות אמו. שמים לב לשם הזה? והשם אלוהי צבאות אמו. כבר הרמב"ן כותב על והשם באחת אברהם בכל, שוהשם זה כל הזמן רומז, כשאנחנו הולכים בדינו, כי בכלל זה רומז לשכינה הקדושה. וצבאות, רבי יוסי במסכת שבועות, שאומר לנו שלא נקרא צבאות, אלא על שם ישראל. ובכל זאת, רבותיי, יש פה משהו עמוק. תראו איתי יחד פה, במקור ג' ברכות למד א' עמוד ב'. אמר רבי אלעזר, שיעור שלמדנו בעבר, נראה, אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבתה חנה, הוא קראתו צבאות. כלומר, חנה פונה בתפילתה, כשהיא מתפלט ומבקשת שהקדוש ברוך הוא ייתן לבן, את שמואל וכו', היא מבקשת בשם השם צבאות. אומר רבי אלעזר, היא ראשונה, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבתה חנה, והוא קראתו צבאות. מה העניין בצבאות הזה? צריך להבין. עכשיו, ממשיך הלאה שמואל א' ב' בתפילה שלה, כתוב ככה, ותתפלל חנה ותאמר, ובהמשך כתוב, אין קדוש כאשם, כי אין בלתיך, ואין צור כאלוהינו. ואין צור כאלוהינו. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, כי אל דעות השם. וירם קרן משיחו, היא מתפללת בסוף התפילה שלה, למי היא מתכוונת? אומר במצודת דוד, על דוד אמרה, כי שמואל בנה רק משחו למלך, אבל בעצם הוא לא המליך אותו בחייו. רק אחרי שהוא נפטר בעצם שמואל מן העולם, רק אז דוד מלך והתפללה עליו חנה, על מי? על דוד המלך, שירום קרן ממשלתו. עכשיו שימו לב שהמשפט הזה, של אין קדוש כשם כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו, אומר משפט מאוד דומה דוד המלך בשירתו שלו, בשמואל ב' פרק כ"ב, כי מי אל מבלדי השם ומצור מבלדי אלוהינו. עכשיו, בזוהר לך לך, צדי עמוד ב', הזוהר שאומרים, בתחילת הזוהר שאומרים בברית יצחק, כן, לפני ברית מילה, רבי אבא פתח, דוד מלכה אמר, מה הוא אומר בפסוק הזה? מנו שליטה או ממנה, דיכול למאבד מידי מבלעדי השם. כלומר, מין הבנה שהכל בידיו יתברך, וכך היא גם תפילת חנה. מאוד מאוד מעניין, אבל בואו רגע אחד נחזור לשם צבאות. חנה קראתו צבאות, עד אז אף אחד לא קרא לו צבאות. מה זה הצבאות הזה? הלכאורה רבותיי תקשיבו טוב, קריית חנה דוד, חנה זאת חנה אמו של שמואל, ומכנים את ירושלים קריית חנה, חנה אמו של שמואל ודוד, ומחברים אותם יחד. קודם כל למה? כי היא מתפללת וירם קרן משיחו, אפשר לומר, היא מתפללת עליו. היא מבקשת בן, כי כולם ידעו שצריך להיות נביא גדול, שיחדש את המלכות, ייסד את המלכות בישראל, והיא יודעת שהבן שיוולד לה, היא רוצה אותו, ושהבן הזה שיוולד לה, הוא ימנה את דוד המלך. אז היא מתפללת בתפילה שלה, וירם קרן משיחו, ותעזור לו לדוד המלך. עכשיו, דוד המלך מחובר במלכותו, בהצלחתו, מחובר לחנה. צריך להבין את זה. חנה מתפללת מראש על דוד. היא מבקשת בן שימליך את דוד. והיא מתפללת גם על דוד עצמו. ודוד עצמו חוזר על התפילה של חנה בשירה שלו. ורומז למלכות שמיים, עול מלכות שמיים שקיבלה עליה חנה ואמרה, אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה. אל דעות השם, לא נתקנו עלילות, הוא בעל הבית פה, הוא מקים הפרדל, הוא עושה, הוא מחליט, לא פה כל אחד, יש הקדוש ברוך הוא. וזה דוד המלך ממשיך את התפילה המלכותית הזאת של חנה הנביאה, אמו של שמואל הנביא. ועכשיו שימו לב, שימו לב, חנה מתפללת לשם צבאות. מה זה צבאות? חנה מתפללת, לא תן לי בן, אני רוצה ילד. היא אומרת, וישאלתי הוא להשם. היא אומרת, ומורה לא יעלה על ראשו, וכבר למדנו בעבר שיש מחלוקת תנאים, ולפי אחת הדעות שדווקא אותה מביא אותה, יונתן בן עוזיאל ורשי מצטט, שהוא לא יפחד מאף אדם, לא תהיה עליו מהות אנוש, הוא יראה רק אותך יתברך, וישאלתי הוא להשם שיהיה ראוי לעבודה להשם. מה היא הבטיחה? שהוא יהיה ילד פורץ דרך, לא תהיה עליו מהות אדם, הוא ימליך אותך עליו מלכות מוחלטת, כדי שיהיה ראוי לחדש את המלכות בישראל, כי רק כך מחדשים את המלכות בישראל. אז היא לא מתפללת בשבילה באופן פרטי, אלא היא מתפללת, מבקשת שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה, שיהיה לה בן, שיהיה ראוי להיות חייל אריה בצבא ישראל, בצבא השם, בתיקון עולם במלכות שדי. לכן אומר ישעיהו, הוי אריאל, אריאל, קריית חנה דוד. עכשיו תקשיבו, למה פעמיים אריאל? כי יש פה שתי אריות. יש פה חנה, זה אריה אחד, ויש פה דוד, זה אריה שני. ושניהם פועלים בשם השם צבאות. הם לא עושים את החשבון האישי, אלא היא אומרת לקדוש ברוך הוא, זכה אותי שאני אוכל ללד את בן, שאני אזכה ללד את בן, שיהיה ראוי להשאיל אותו לך, כדי שיעשה את מלאכת הגאולה והמלאכה, דוד המלך. אז היא אריה, כי היא לא מתפללת רק, תן לי אוכל, תן לי פרנסה, תעזור לי להסתדר בעניינים שלי. היא מבקשת, תן לי בן שיהיה צבא, שיהיה אריה, שיהיה לוחם, שיהיה שימליך. הוא עצמו היה מלך שמואל, וימליך את דוד המלך. והיא מתפללת גם על המלך, וכן, וירם קרן משיחו, שדוד המלך יצליח. ואז אנחנו רואים אצל דוד מה כתוב, והלך דוד הלוך וגדול, והשם אלוהי צבאות עמו. כלומר, בדיוק אותה נקודה שחנה חידשה, דוד ממשיך. ולכן זה אריאל אריאל, רומז לחנה ורומז לדוד. קריית חנה, דוד. זהו, זה הכל. עכשיו, ישעיהו הנביא, כשהוא בא להגיד לדור, תראו איך אתם נראים, אז הוא בעצם מתנבא ואומר, היו פה שני אריות אדירים, שבזכותם קם מצאו את מקום המזבח, נבנה בית המקדש, דוד ושמואל, בנה של חנה, יושבים ביחד בניות ברמה, מה רומז למה, מחפשים, מדנים, איפה בדיוק אמור להיות מקום המקדש. על זה דואג האדומי קינה בו, על הישיבה המיוחדת הזאת עם שמואל הנביא. ובעצם מחנה, בנה שמואל הנביא, ומדוד, שני עריות אדירים, מתחדש גילוי אורו התברך בחידוש שלא היה כמוהו. לכן הוא אומר, אוי אריאל, אריאל, קריית חנה, דוד, חנה ודוד. אז עד כאן לכאורה, ברוך השם, הבנה מתוקה מדבש, אבל אנחנו נלך קצת יותר קדימה. תראו איתי יחד, במקור ד', במדבר ו', הפסוק אומר בברכת כהנים, יאר השם פניו אליך ויחונקה. אומר הפסיקתא זוטרתא במדבר נסוץ דיבט עמוד ב', טוביהו ברבי אליעזר אומר, לכאורה זה מי שחיבר את המדרש הזה, ויחונקה, מה זה ויחונקה? ייתן לך חנינה בעולם. שימו לב, ויחונקה מלשון חן, חן וחנינה. וכן הוא אומר, קריית חנה דוד. אז עכשיו המדרש לוקח אותנו למקום חדש. מה זה קריית חנה דוד? חנה במובן של חן. כלומר, זאת קריה שבה דוד המלך קיבל את החן ואת החנינה שלו. אז עכשיו, אוי אריאל, אריאל, מזבח, שממך ינק דוד המלך את האור שלו, את כל מלכותו, את כל הצלחתו, את כל ניצחונותיו, ותראה עכשיו איך מתייחסים אליך. אז זה בעצם, ויחונקה, הוא אומר לך, ייתן לך חנינה בעולם, וכן הוא אומר, קריאת חנה דוד, כלומר שדוד קיבל את החנינה שלו בעולם, את ההצלחה שלו, את כל הברכה שלו, כל החן העולמי שלו, על ידי מה? על ידי אריאל אריאל. ואז אני מתחבר מאוד יפה דברי המדרש לפסוק אצלנו. עכשיו שימו לב כמה מתוק. אומר הרמב״ם, בהלכות בית הבחירה, פרק ב', וגובה כל המזבח נונחת תפחים. בואו נקרא את זה קצת אחרת. וגובה כל המזבח חן תפחים. המזבח עצמו גובהו חן תפחים. נונחת תפחים, חן תפחים. מאוד מעניין. אומרת הגמרא בעבודה זרה כף עמוד א', הלשון הזאת של חן, עכשיו אנחנו צריכים להתבונן בה. אם קריית חנה דוד זה חן, את צריך להבין מה זה הלשון הזאת. אומרת הגמרא בעבודה זרה כף עמוד א', לא תכונם. כלומר, שרוצים להגיד לך, שמע, זאת ארץ ישראל, פה צריכים להיות יהודים, כי זה מקום של התגלות שם השם בעולם. גויים יש להם את כל הגלובוס לבריאות. ארץ ישראל זה מקום שהוא מיועד לגילוי אור השם בעולם. ולגילוי אור השם בעולם, באנשים, מיועד עם ישראל. ועם ישראל צריך לשבת בארץ ישראל עם אמונתו, ולגלות את אור השם בעולם כדי לעזור לכל העולם, כדי לתקן את כל העולם, כדי להאיר את כל העולם, כדי לעשות טוב לכל העולם. עכשיו, שרוצים להגיד לך, זאת ארץ שהיא ביסודה הארץ של היהודים, וגויים יכולים להיות פה, אין בעיה, בתנאי שהם לא עובדים עבודה זרה, לא מורדים בשלטוננו, מבינים שזה מדינה יהודית, לא מנסים לטעון ללאומיות משלהם, וכן הלאה, על זה הדרך. אז בעצם אומרת לך, הפסוק באיזה לשון משתמש? לא תכונם. שימו לב, הלשון היא עוד פעם, חן, חנה דוד, לא תכונם. הלאה, לא תיתן להם חניה בקרקע. דבר ראשון, אתה צריך שאדמת ארץ ישראל תהיה בידי עם ישראל. יש לזה את פרטי ההלכות של זה, לא ניכנס. דבר אחר, לא תכונם, לא תיתן להם חן. כלומר, אם יש פה גוי כזה שעובד עבודה זרה, אתה לא יכול להתחיל להגיד, אוי, איזה מוצלח הוא, איזה פורס, כי אתה בעצם מרומם את שמו, ואתה גורם על ידי זה לאנשים לנהות אחרי עבודה זרה. אז לא תיתן להם חן. דבר אחר, לא תכונם, לא תיתן להם מתנת חינם. אז שימו לב שיש פה שלושה פירושים מתוך זה יוצאים למילה חן. אחד זה חניה, חניה בקרקע, קריית חנה דוד. מה זה? שדוד המלך חנה בה. טוב. הלאה, לא, דבר שני, לשון של חן, קריאת חנה דוד, שדוד המלך קיבל את החנינה שלו, את החן שלו, משם, הלאה, לשון שלישית, חן מלשון מתנה, מתנת חינם, מתנת חינם, אז מה מתנת חינם שדוד המלך בעצם קיבל שם? אז יש לנו את השיעור על החן שנמצא באתר, נדמה לי פרשת נשא, שדיברנו שם על כל נושא החן, ואפשר להגיד באופן פשוט, הרי הרמ"ק מסביר שהלשון של חן זאת חנינה שהיא באה שלא לפי הדין, מתוך רחמים אלוהיים. אז כביכול דוד המלך, קריית חנה דוד, דוד המלך זוכה כביכול למתנת חינם שמימית, לסיוע משמיים, לגאול את עם ישראל, אבל כל הדבר הזה, רבותיי, לא קורה לו סתם, אלא בגלל שאדמת ירושלים מאירה לתוך נשמתו. זה נותן לו חנייה, זה נותן לו תחן, וזה נותן לו את המתנת חיזו, מתנת החינם שהוא מקבל משמיים. עכשיו רבותיי, כשהפסוק אומר לנו מה שלמדנו במקור ב' וישב דוד במצודה ויקרא לה עיר דוד, אז מה אתם חושבים? מה הוא היה אחד שנקרא השתלט על ועדת השמות וסידר לעצמו הנצחה עוד בחייו? מה זה הקטע הזה? רבותיי, דוד המלך בענוותו, בצניעותו, מה הוא אומר? הוא אומר, האדמה הזאת, העיר הזאת, זה דוד. כל מה שאני מצליח זה בגלל העיר הזאת. כל מה שאני מצליח זה בגלל אדמת ירושלים. זה בגלל אדמת הר הבית, זה בגלל אדמת המזבח. זה שורש ההצלחה שלי. לא הדאווין שמסתובב היום בכל מקום, משפריץ כבר מכל הסרטונים, האוזניים והעיניים של כולם, שכביכול כמה אנשים נורא חכמים פה, מנהיגים את המדינה, ובגלל זה מדינת ישראל מצליחה. הכל זה הם. בוא לחברים, ברכת השכינה, ברכה אלוהית, אתה מנחס אותה לעצמך. תראה איזה הבדל בינך לבין דוד. דוד המלך. דוד המלך קורא לעיר דוד, לא בגלל שהוא רוצה להגיד, אני דוד, אני גדול, אלא אומר, דוד? דוד זה כלום. דוד זה העיר הזאת. האדמה הזאת, הקדושה הזאת, זה דוד. והשם אלוהי צבאות עמו, מה זה? השכינה הקדושה איתו לגמרי. לגמרי. הוא לגמרי. הוא לא, מה אני בכלל? כשהוא בורח מאבשלום, אז הראיה הגדולה. איך רואים? כשהוא בורח מאבשלום, באים, רוצים להביא איתו את ארון הברית. אומר להם, לא, 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 לא. תחזירו חזרה. אם ירצה אותי הקדוש ברוך הוא, יחזיר אותי לפה. זה לא ירושלים בגלל דוד המלך. זה לא ארון הברית בגלל דוד המלך. זה דוד המלך בגלל ארון הברית. זה דוד המלך בגלל ירושלים. ירושלים היא המקום. ולכן הוא אומר, הוי אריאל, אריאל, קריית חנה דוד, אתה המזבח, את אדמת ירושלים. את בעצם נתת לדוד המלך את החנייה שלו בקרקע, את כל כיבוש ארץ ישראל. את נתת לו את החן והחנינה וההצלחה שלו, ואת נתת לו את זה מתנת חינם, למרות שהיה גיבור גדול, אף פעם אנחנו לא באמת ראויים למתנה. ואומר לנו עוד, תראו איתי יחד בסוטה ממזיין עמוד א', מקור ד', אמר רבי יוחנן, שלושה חינות הן, יש שלושה מציאות חן, מה הם? חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, חן מקח על מקחו. מסביר רש"י, חן מקום על יושביו, ואפילו הוא רע, מקום לא מוצלח כל כך, נראה להם טוב. חן אישה על בעלה, תמיד על בעלה, ואפילו היא מכוערת, נושאת חן בעיניו. כל אחד אוהב את אשתו, זה הטבעיות הבריאה של העולם. אבל אשתו לא, אתה יודע, לא יודע מה, נניח, אשתו לא יפה, מה זה, זה לא, או בשבילו היא יפה, היא הכי יפה שיש, אין יותר יפה ממנה. אז כאן אנחנו רואים שמה זה חן, חן זה לא שאתה כל כך מוצלח וגיבור ומנצח, אלא חן זה מתנה אלוהית, שהיא עושה אור השכינה שנכנס בך, הוא עושה אותך מצליח, נושא חן. אז במילא המתנת חינם, היא נותנת לך את החן ואת החנייה בקרקע, את הניצחון, את הכיבוש, את היישוב של אדמת ארץ ישראל. וזה מדהים שזה כל כך מתחבר לדברי הזוהר, שהזוהר אומר, למה דוד המלך היה קם בחצות? אז הוא אומר, דוד המלך אומר, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. מה הכוונה? אז יש לנו את השיעור על חצות, נגיד בקצרה, חצות לילה, לא כתוב בחצות אומר הזוהר, אלא חצות לילה. אז למי הוא קורא חצות לילה? לקדוש ברוך הוא. כי חצות לילה יש גילוי אלוקי. ולא, אני כן לא נרחיב עכשיו, מי שרוצה ישמע את השיעור באתר. אז בעצם חצות לילה, הוא קורא לקדוש ברוך הוא אקום להודות לך. אומר הזוהר, למה הוא היה קם בחצות לילה שאז השכינה מתחברת לבעלה? שאז יש חן אישה לבעלה, השכינה הקדושה מתחברת עם בעלה, עם ישראל בשורש נשמתו מקבל שפע אלוהי. למה? כי מלכותו תלויה בזה. ככה אומר הזוהר. דוד ידע שכל ההצלחה שלו, וכל הניצחונות שלו, וכל המדינה שלו, וכל השלטון שלו, וכל העובדה שהוא המלך הכי מדהים, הכי אדיר בכל העולם, זה רק בגלל אור השכינה שמאיר לתוכו. קריית חנה דוד. זה מה שעשה אותו האריה של הקדוש ברוך הוא. קריית חנה דוד, הקריה הזאת, הר הבית הזה, עיר דוד, ירושלים עיר הקודש, מקום המזבח, זה מה שעשה אותו. עכשיו, אנחנו ממשיכים הלאה. תראו איתי אחד במקור ה', בדברים ג', משה רבנו פונה להשם בתפילה. ומה הוא אומר? ואת חנן אל השם. מתפלל השם בלשון של חנן, של תחינה. רש"י אומר, אין חנון בכל המקום אלא לשון מתנת חינם, זה כבר ראינו. דבר אחר, זה אחד מעשרה לשונות שנקראת תפילה. שנקראת תפילה. עכשיו, שימו לב, כל השושלת הזאת שדיברנו קודם, קריית חנה ודוד, היא מתחילה בשתי מילים. ותתפלל חנה. ותתפלל חנה, לפני זה היא מתפללת להשם צבאות, קבלת את שמואל, ותתפלל חנה, מי לא, איך היא אומרת, נגיד, הרי זה, אני כל פעם עם דוד, זה אותו פסוק מאוד דומה, אז צריך להגיד את הפסוק שלה, אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו, והיא אומרת בסופו של דבר, וירם קרן משיחו, ואז מופיע דוד המלך, מכוח, תפילתה, שמואל שמושך אותו למלך על ישראל, ודוד עצמו ממשיך את אותה דרך ואומר, כי מי אל מבלדי השם ומי צור מבלדי אלוהינו, והשם אלוהי צבאות עמו. אבל זה הכל מתחיל מתפילה, חוננו השם חוננו, כי חנון אני, התחינה, הבקשה, התפילה. עכשיו מאוד מעניין שכשמשה רבנו מבקש, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל, ומשה רבנו בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, הרי אם הוא היה נכנס לא היה גלויות ולא כלום, משה רבנו בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי לתקן את התיקון השלם של העולם, עשה אותי משיח. תראו את השיעור שלנו פרשת ואת חנן, יש שיעור שלם על העניין הזה. עשה אותי משיח, עשה אותי, תן לי לגאול את העולם, את הגאולה השלמה וזהו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע, עם ישראל עוד לא במדרגה, עוד לא ראוי לזה, אם אתה רוצה, שים אותך במקומה. הוא אומר לו, לא, אם זה ככה תעזוב. מעדיף את כלל ישראל על פני משה רבנו. אבל בעצם זה ואת חנן, ואת חנן, הלשון של התפינה, מתנת חינם הזאת, היא בעצם לשון משיחית, לשון של מלכות בית דוד. וצריך להבין מה העניין, מישהו יגיד לי, איך, קצת רחוק, רבותיי, תראו איתי יחד מקור וב, שמואל ב', פרק אף א', ויח אל חנן בן יערי אורגים בית הלחמי מבית לחם את גוליית הגיטי, אומר רש"י אל חנן דוד, מי יקע את גוליית? דוד המלך, איך קוראים לדוד המלך? אל חנן, אל חנן, קריית חנה דוד, אל חנן, רגע, אז מה, עכשיו זה כבר מתחיל להיות קצת יותר, זה כבר השם של דוד המלך? אז פתאום אתה מכניס את זה להיות משהו כבר במהות של דוד המלך, מה העניין? אומר הפסוק בבראשית למד וב, כשהוא מציין את מלכי אדום, שמלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל, וימות שאול, ממלכי אדום הכוונה, אחד ממלכי אדום נקרא שאול, וימות שאול, וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור. מה זה החנן הזה? זה המלך באדום שכנגד, מה? אומר המגיד מישרים פרשת אחרי מות, וזה נמצא גם בארי הקדוש באריכות מאוד גדולה, בעל חנן דאי היא קליפה לקבל מלכות, זאת הקליפה שכנגד המלכות, כלומר המלך באדום, שהוא כנגד דוד המלך להבדיל, זה מול זה עשה אלוקים, בתומה בעל חנן בן אחבור, בקליפה ובקדושה זה דוד המלך. אז עוד פעם, מה ההיפוך של דוד שנקרא אל חנן? בעל חנן בן אחבור. אז השורש חנן פה, איך אומרים החבר'ה? משתולל. צריך להבין מה העניין. תראו איתי יחד בראשית למד ג' כשיעקב אבינו פוגש את עשיו. כאילו האוצר מילים שלו מצטמצם למילה אחת. שימו לב. עכשיו באור הזה, פתאום זה כל כך מהיר. ויאמר, עשיו אומר ליעקב, מי אלה לך? ויאמר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. הוא עומד מול עשיו, הוא אומר לו, אשר חנן אלוהים את עבדיך. טוב, בסדר, אז אמר לו, אשר חנן, מה אתה מתלהב לנו? חכו, לא נגמר. ויאמר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויאמר, למצוא חן בעיני אדוני. כאילו, מה זה, זה משחק ילדים כזה? אתה צריך להשתמש בשורש חן, בהטיות? אסור לך לענות שום תשובה אחרת, רק את המילה חן ותטה אותה לכל מיני כיוונים. מה זה הדבר הזה? אבל זה לא נגמר, חברים, זה לא נגמר, חכו. ויאמר עשיו, יש לי רב, אחי. יהי לך אשר לך. יש לי רב, אחי, יהי לך אשר לך, לא צריך את המתנה. ויאמר יעקב, אל נא, אם נא מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים, וכי יש לי קול, ויפצר בו ויקח. חנני אלוהים. אם מצאתי חן, חנני אלוהים. בוא נה, מה הולך פה? בהתחלה אומר לו, אשר חנן אלוקים את עבדיך, אחרי זה למצוא חן בעיני אדוני, אחרי זה אם נא מצאתי חן בעיניך, ובסוף כי חנני אלוהים. טוב, נו, מה? מה זה הדבר הזה? עכשיו שימו לב, זה יעקב מול עשיו. אני מזכיר לכם עוד פעם שהמלך במלכי אדום, שהוא הקליפה של המלכות, לעומת דוד המלך שנקרא אל חנן, המלך ההוא, האדומי, נקרא בעל חנן בן אחבור. כן? אז אנחנו כבר מבינים שיש פה משהו. אומר רש"י, אל חנני אלוהים, נון ראשונה מודגשת, כלומר חנה אני אלוהים, צריך להגיד. למה הנון הראשונה מודגשת? אומר רש"י, לפי שהיא משמשת במקום שתי נונין. שהיה לו לומר חונני, שאין חנן בלא שתי נונין. אומר רש"י, תדע לך, חנן תמיד שתי נונים. מה, רש"י, נו, למה אפשר להגיד חן, מה? לא, 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 לא. חנן זה תמיד יהיה שתי נונים. שתיים, נון אחד, שתי נונים, נקודה, זה הכל. אין חנן בלא שתי נונים. אז רגע, אז למה זה חנן? נדגש בנון הראשונה, כי זה שתי נונים, זה שלושה נונים בעצם. יש לנו דוגמה מצוינת, בתהילים, פרק ת', חונני השם. בתהילים זה בלי דגש, שלושה נונים. שתיים זה חנן, ועוד נון אחד שימושית, להגיד אותי כאילו. אז חונני, שלושה נונים, למה שתי נונים? מה הסיפור? אומר בשמואל א' פרק ת' ז', כששמואל בא להמליך את דוד, הוא מגיע, מביאים לו את כל הילדים, כולם כאלה יפים, זהו. הוא אומר, זהו, נגמר? הוא אומר לו, לא, יש עוד אחד בשדה. הוא אומר, טוב, תביא את ההוא מהשדה. וישלח ויביאהו. והוא אדמוני, עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם, קום קום משחהו, כי זה הוא. שמואל נבהל, למה הוא נבהל? אדמוני! אדמוני זה אדום, זה עשיו. אבל הוא עם יפה עיניים וטוב רואי. יפה עיניים וטוב רואי. אומר לו, קום משחהו, כי זה הוא. עכשיו שימו לב. כלומר, שיש בעצם פה, מול המלך באדום, בעל חנן בן אחבור, מול עשיו, יש את השורש של אלחנן, חנני וכו'. וצריך להבין מה יש בשורש חנני הזה. שורש חן, מה יש בו? תראו איתי יחד, מתיקות מופלאה, אצל רבי נחמן, בתחילת ליקוטי מוהר"ן. כדאי לראות את כל התורה בפנים. אני לקחתי כמה שורות. תראו איתי יחד מקור זין. ליקוטי מוהר"ן א', וזה בחינת חטא. המילה חן בנויה משתי אותיות, חטא ונון. אנחנו במקור זין, וזה בחינת חטא, לשון חיות. חטא כמו חיות, כי החוכמה והשכל, כלומר כל הצד הנשמתי הרוחני של, הוא החיות של כל דבר, כמו שנאמר בקהלת זין, החוכמה תחיה בעליה. אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, אור הנשמה, אור החוכמה האלוהית, הוא מדי גדול. לכן מה עושים? לכן אומר רבי נחמן, אי אפשר לזכות עליו כימה על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות. נון, בחינת מלכות. איפה אתה רואה את זה? הוא אומר, כמו שכתוב בתהילים עין ב', לפני שמש, ינון שמו. ינון שמו, מה הכוונה? יעשה נון. ופירש רש"י שם, לשון מלכות. תסתכלו בפנים שם, ברש"י, בתהילים עין ב', לפני שמש ינון שמו, הוא מביא עוד דוגמאות, שינון זה לשון מלכות. עכשיו, אז בעצם מה הוא אומר? מי, אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, זה בחינת עשיו שבזה את הבכורה. כמו שכתוב בבראשית כ"ה, ויבז עשיו את הבכורה. מה זה הבכורה? דהיינו השכל, כנ"ל. בעצם מה אומר לנו פה רבי נחמן? אומר לנו רבי נחמן, זכותו יגן עלינו, שלמעשה כל דבר בעולם, אתה מסתכל עליו חיצונית, אתה לא מציאותי. המציאות האמיתית של כל דבר בנויה מחיצוניות ופנימיות. יש רובד נוסף, קומה שנייה למציאות, חדר ועלייה על גביו. חדר לפנים מחדר. אתה לא יכול להסתכל על המציאות באופן חיצוני ושלום. פרגמטי, הוא פרגמטי. מה אתה? אתה לא מבין איפה אתה חי? אתה בארץ ישראל, במדינת ישראל שהיא כולה פלא אחד גדול, שעם ישראל שב לארצו, כדבר השם, ביד עבדיו הנביאים. איך אתה יכול לשכוח איפה אתה נמצא? מה זה? אומר, בחינת עשיו זה ואי וזה סבתא בכורה. את ההבנה של ראשית הדברים, של התוך של הדברים. הסתכלות חיצונית שמנסה להתעלם, שיש נשמה לכל מה שמתרחש מסביב. אז אומר לנו רבי נחמן שיש חן. מה זה חן? חטא, עוד חטא, זה חיות. נון, זה מלכות. למדינת ישראל יש חיות. יש נשמה פנימית. יש עומק רוחני. זה לא איזה פרגמטיזם מטופש, כאילו איזה מין מדינה מודרנית, ואנחנו תותחים, היום כלכלנים מנסים להסביר מה קורה בכלכלה הישראלית, מסתבכים. לא יודעים איך לצאת מזה ראש. לא מסתדר להם המדדים. אתה רוצה לספר לי שהכלכלנים הבכירים שלך לא יודעים להסביר כרגע מה קורה בכלכלה בישראל, אתה זה שיצר את כל... טוב, דברי הבל. אנחנו, ברור לנו לגמרי שכל הנון הזאת, כל המלכות, מלכות ישראל, מדינת ישראל, אין זה אלא גילוי אור השם בעולם. ויש פה נשמה, ויש פה ברכה, ויש פה חית, לשון חיות, וזוהי החית. אז למה שתי נונים? למה? אומר לנו הרב קוק, תראו איתי יחד, מקור חית, עולת ראיה, חלק ב', עמוד תפלמד, אומר הרב קוק, מלכות בית דוד היא יסוד לאומה הישראלית. למה יסוד? מה העניין? בזה, עכשיו תקשיבו טוב, שהיא הולכת עם הנהגת מלכות שמיים, הדבוקה באומה בכלל לדורותיה, והיא נושאת עיניה למרחוק ליסודו של עולם. כלומר, היא לא מתנהלת כמו איזה פוליטיקאים קטנים שמסתכלים על הרגע, ומה קורה בסקרים, אלא הם מסתכלים, העיניים שלהם נשואות למלכות שמיים. אני אגיד כבר עכשיו כדי שהדברים יזרמו, שימו לב טוב, אומר רש"י, אין חנן בלא שתי נונין, מוכרח להיות שתי נונין, מלכות הדערה, כן, מלכות הדרכיה, יש פה שתי נונים, יש מלכות אחת פה בארץ, ואותה מלכות שמולכת פה בארץ צריכה להבין שהיא אינה אלא ביטוי למלכות שמיים. לכן אין חנן בלא שתי נונין, אל חנן, אל חנן, שמו של דוד המלך. אומר משה, תן לי לתקן את העולם, את שתי הנונים, מלכות הדרכיה, מלכות הדרכיה, ואת חנן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא אתה, מלך המשיח, לא אתה תתקן, עם ישראל לא צריך זמן, לא צריך תהליכים. החנינה הזאת היא שתי נונים, שתי מלכויות, ירושלים של מטה מכוונת לירושלים של מעלה. זה החנינה פה. ולכן הוא אומר, הוי אריאל, אריאל, יש שתי אריאל, אריאל אחד בשמיים, ואריאל אחד פה בארץ שמכוון אל מול האריאל שבשמיים. הרי כשהקורבן היה מתקבל מהעשן, היו רואים צורת אריה על המערכה. להגיד לך שהקורבן התקבל, אבל אריאל זה המזבח עצמו, יש שני אריאל. מזבח פה למטה שמכוון למזבח למעלה, ירושלים למטה מול ירושלים למעלה, ראש ממשלה פה למטה שמכוון לראש ממשלה שם למעלה, ואם לא, אז זה לא חנן, אין חנן בלא שתי נונין, אין. אז אומר לנו הרב קוק שמלכות בית דוד גם את הליכות הצדק והמישרים היא דנה, מה עושים בארץ, איך להתנהל, על פי מידת הנצח והאחרית הגדול שיש לכללות כנסת ישראל בעולם, לא על פי ההווה לבדו, הלחצים, האום לוחץ, מרקעים לוחצים, הסברה, ניתן להסברה, לא ניתן להסברה, בואו חבר'ה תרגעו, יש פה עם ישראל, ויש לו נצח, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כאילו האדם הוא להינחם, אז אתה עושה לי חשבונות כמו שאול המלך? לא, אתה צריך להיות בחינת אל חנן, אל חנן, שתי נונין, המלכות שלך צריכה להתנהל, בהתאמה למלכות שמיים, ממשיך הרב קוק ואומר, כשמסתכלים על ההווה בלבדו, המרכך לפעמים את הלב, מפני המראה של השעה, מפני שאינו יודע אחרית דבר, אז זה מלחיץ, ואז ראש ממשלה או ראשי ממשלות עושים שטויות, כי הם בלחץ. זאת הייתה המעלה העליונה של דוד, שהיה לבבו שלם עם השם, ועל כן הייתה מלכות בית דוד ביסודה דבוקה לנבואה, ועשה כל מעשה על פי עצת השם הנשגבה, כי אם לא ממלכת שעה היא, כי אם ממלכת עולמים, שמיים וארץ ולנצח, ששינויי הזמנים והדורות לא ישלטו עליה, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. זה מה שעושה את מלכות בית דוד למלכות נצחית. שתי הנונין האלה. העובדה שאת הנון שלו, הוא עושה על פי הנון השמיימית. החצות לילה אקום להודות לך. החיבור הזה, ההסתכלות כלפי שמיים, ריבונו של עולם, אתה מרוצה? זה רצונך. אני רוצה לעשות רצונך. אלוהי חפצתי. תורתך בתוך מאה. אני רוצה לעשות מה שאתה רוצה, לא מה שהאום רוצה, לא יודע, כל מיני אומות בעולם. ואז בעצם מתנהלות מלחמות, נגמרת המלחמה, אתה חוזר אחורה עד למלחמה הבאה. למה? זה רצון השם? אנשים שילמו על זה ביקר להם מכל. מה אתה נסוג אחורה? מה אתה מוותר? למה אתה נותן לזה להתפתח מחדש? לחצים, פחדים. למה? כי חסרה החנינה, חסר שתי נונין, הנון של המלכות לפני שמש, ינון שמו פה בארץ, שמחוברת לה לפני שמש, למלכות למעלה. מסביר לנו עוד, בזכריה, לוקח אותנו למקום מיוחד מאוד. אנחנו הרי נמצאים, אני אסביר קצת לפני שנתקדם, הרב קוק מסביר לנו שבעצם יש תקופה של משיח בן יוסף, ויש תקופה של משיח בן דוד. משיח בן יוסף הוא יותר הבניין החומרי של מדינת ישראל, ומשיח בן דוד זה מי שיכניס, יחבר למעשה את הבניין החומרי עם הנשמה שלו, עם הנשמת ישראל, עם אור הקודש שבישראל. עכשיו, למעשה, הגרא אמר, ותלמידיו מוסרים לנו את זה בספר כל התור, שמשיח בן יוסף זה לא בן אדם ספציפי, אלא זה תנועה. זה סייעתא דשמיא שיש לאנשים שפועלים לגאולת ישראל. הסייעתא דשמיא הכי גדולה שראינו של אנשים שפעלו גאולת ישראל והצליחו בדורות האחרונים, זה תקומת מדינת ישראל. במילים אחרות, משיח בן יוסף זה מדינת ישראל. זה מה שזה. עכשיו, כשאנחנו עסוקים במשיח בן יוסף, המסורת היא שמשיח בן יוסף, חמנה ליצלן, נהרג. אומר הגרא, אני ביטלתי את הגזרה, אבל בתנאי שימשיכו להרחיב את ההתיישבות, ולהרחיב את המדינה, וכו' וכו'. עכשיו שימו לב, זאת אומרת, לא להיבהל, משיח בן יוסף, הגזרה בוטלה, אנחנו רק צריכים להמשיך להתפלל על זה, ולהתאמץ להמשיך לבנות את המדינה, ואז המעבר ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד, יעבור בצורה יותר חלקה בעזרת השם, שיהיה בעדינות ובנעימות. עכשיו, ברור גם על פי סודות התורה שאנחנו נמצאים היום במעבר ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד. ולכן הכל היום זה דיונים, מי אנחנו, איך קוראים לנו, מה הזהות שלנו, האם אנחנו חוברים לתורה או שאנחנו לגמרי כמו המצרים הקדמונים, עושים הבא לנו, לא יודע, כל מיני דברים. הכל שאלות של ברור אמוני, מי אנחנו ומה אנחנו. עכשיו אחרי ההקדמה הזאת, בואו נראה את נבואת זכריה, שלוקחת אותנו למקום מאוד מאוד מיוחד, וצריך קצת להזדרז, אז בואו נראה ביחד מקור ת'. זכריה י"ב. אומר הנביא, ושפחתי על בית דוד ועל יושב ירושלים, רוח חן ותחנונים, רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו. מי זה הדקרו הזה? שכביכול משיח בן יוסף נהרג בחטאם. אז הוא מדבר על המעבר ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד, ואומר, ושפחתי על בית דוד ועל יושב ירושלים, רוח חן ותחנונים. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, וספדה הארץ משפחות לבד ונשיהם לבד. ושם זה מאוד ארוך, הוא חוזר עוד פעם, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, בית תנתן לבד ונשיהם לבד, פחות משפחות לבד. מאוד מדגיש את ההפרדה בין גברים לנשים. למה? כי משיח בן יוסף, האויב הגדול שלו זה היצרא דעריות. זה בעצם הכוח שמנסה למוטט את הצלחתה המדהימה של מדינת ישראל על פי הסוד. הכוח של יצרא דעריות. ולכן הוא אומר, כשהם יבקו את הריגתו של משיח בן יוסף, זה יהיה מאוד בצניעות, יהיה הפרדה בין גברים לנשים. כן, רומז לך איפה הייתה הבעיה. אומר רש"י, רוח חן ותחנונים, מה זה? שיעלו על רוחם להתחנן לפניי, והם יהיו לחן בעיניי. כמספד על היחיד, רבותינו דרשו על משיח בן יוסף שנהרג, זה כבר הסברנו. אז רש"י מה אומר פה? מה זה רוח חן ותחנונים? אם נבין את הביטוי הזה, נוכל להבין מהו החן הנוגע אלינו, כלומר בהקשר המאוד ספציפי שלנו, במעבר שמדינת ישראל כרגע עוברת, מתקופה שרק הבניין החומרי עניין את כולם, למקום של בניין הקומה הבאה, הקומה הרוחנית, הקומה הירושלמית, הפנימית, שכולנו היום צמאים אליה ולא ממש יודעים איך לקחת את המדינה קדימה לשם. אז רוח חן ותחנונים, מה זה? אומר רש"י, קודם כל, יתחילו להתפלל אליי. שומעים דבר? ותתפלל חנה. יתחילו להתפלל אליי. כשעם ישראל מתחנן לקדוש ברוך הוא, הוא פותח צינור של חיבור, ואז בא החן. הם התחננו אליי, התפילו, אנשים יתחילו להבין שאין צור מבלדי השם, אין צור כאלוקנו. מה שדוד הבין, מה שחנה הבינה, קריאת חנה דוד, ארי אל, אתה אריה כשאתה הרי של אל. אנשים יתחילו להתפלל להשם מבחינת מזבח, וזה בעצם יביא את החן ואת החניה ואת כל מתנת החינם שתרד עלינו משמיים. אז זה דבר אחד. ממשיך עוד, תראו את יחד מקור י' במדבר רבה נסו י' א', ויחונקה, מה זה ויחונקה? יעמיד ממך נביאים, כמה דתימה, מאיפה הרעיין שויחונקה זה נביאים, ושפחתי על בית דוד רוח חן ותחנונים. מה כתוב פה? שרוח חן ותחנונים זה נבואה. מה נבואה? מה, אנחנו צריכים להיות נביאים עכשיו? מה הכוונה? בוא נראה הלאה. איכה רבה בית, אומר המדרש, ארבע שפיחות לטובה, כאילו הקדוש ברוך הוא שופך משמיים, ארבע שפיחות לטובה, שנאמר, ושפחתי על בית דוד רוח חן ותחנונים. וביואל ג' מופיע, והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר. אחר כך וגם על כל העבדים ועל השפחות, בימים ההם אשפוך את רוחי. זה כבר שלוש שפיחות רוח. ויחזקאל המתת נאמר, ולא אסתיר עוד פני מהם, אשר שפחתי את רוחי על בית ישראל. עוד אנחנו רואים בילקוט שמעונים בו, ריש חט, רמז ריש חט, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים ויש אילום. מה זה חן העם? רבי אליעזר אומר, רוח הקודש שרתה עליהם, ואין חן אלא רוח הקודש שנאמר, ושפחתי על בית דוד רוח חן ותחנונים. אז גם במצרים הייתה שפיכת חן על עם ישראל, והם ידעו להגיד למצרי, ברוח הקודש יש לך בארון השני מימין במדף העליון למעלה, ככה. הם איפה יודע? רוח הקודש זה חן. אז בעצם איפה יודעים שזה חן? ושפחתי על בית דוד רוח חן ותחנונים. עכשיו, בתפילה אנחנו אומרים, וחוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, ומסיימים, ברוך חונן הדעת. כלומר, שהחינות שלנו בעיניו יתברך, היא בעצם לקבל את הדעת העליונה. עכשיו, שימו לב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, אבל אני רק אציין שבקבלה בעצם, בקו האמצעי נמצא שם למעלה הדעת, וכשאתה הולך ויורד לתפארת ליסוד, ומגיע בסוף לכלי הביטוי האחרון, כמו שמסביר, על שם שבו ואחלמה, כלי הביטוי של הדעת העליונה, דעת השם, בסופו של דבר, זה המלכות. חן נשאל בעלה, זה הסוד הגדול. המלכות בסופו של דבר צריכה להיות ממלכת כהנים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, גילוי של הדעת האלוהית, וכל זה נקרא חן, כי זה כמו מתנת חינם שיורדת מלמעלה. אבל כדי לפתוח את הצינור הזה ראינו צריך תפילה, ועכשיו ראינו שבעצם מדובר גם על נבואה, רוח הקודש. אז מה, מה אתה מצפה? שאני לא נביא, איך? מה, על מה אתה מדבר? אומר לנו הרב קוק, מקור י' א', אורות התחייה נון זין. כעת, אומר הרב קוק, בזמן היותר קרוב לקץ הישועה, ישועה כבר התחילה, אנחנו רוצים להגיע לקץ, כל התור נשמע בארצנו וניצנים נראו בארץ, והתביעה של דרישת אור השם, של דרישת גאולה רוחנית, עליונה, לא רק תן לי הייטק וכסף ומקלט לאומה מוכה, לא, אני רוצה את אור השם, גאולה רוחנית, עליונה, של נהירה אל השם ואל טובו, הולכת היא וגדלה, ורואים את זה היום בעמך ישראל, אנשים צמאים לרוחניות, צמאים ליהדות, שולחים לך וואטסאפים, פרשת שבוע, זה ניסים, סגולות, מה לא הולך? כל המדינה, אתה רואה את השיח, תקשורת יכולה מהיום ועד אני לא יודע מתי, עד שיגמר להם הבטריות, לבלבל לנו בשכל, כאילו עם ישראל לא רוצה מסורת, לא רוצה תורה. זה אחוזים בודדים ששולטים על גלי האתר. עמך ישראל, אם התקשורת באמת הייתה מייצגת אותו ומייצגת את מה שיש ברחוב, היית שומע מה שאתה שומע לצערנו רק בוואטסאפ. ים של תורה שאף לכל הכיוונים, ואתה לא מקבל את זה מהאנשים במרכאות דתיים, אתה מקבל את זה מכולם. כולם מעבירים לכולם בעמך ישראל תורה. זה היום השיח. זה היום השיח של כולם. של כל הרחוב הישראלי. ובעצם אומר הרב, הדרישה הזאת הולכת וגדלה. כעת הזמן מחייב להרבות קניין בתורה הפנימית, בחזיונות הקודש, כלומר לימודי אמונה, כל אחד לפי מדרגתו, וחיל אשר נגע השם בליבה ממחנה אלוהים זה, כלומר אותם אלה שזוכים ממש להיכנס לעומקי הקבלה, זה יהיה לנו הכוח המייסד את יסוד הישועה, הכוח הנותן חן, הכוח הנותן חן, הכוח הנותן חן, ואור חיים וגאון של גדולה, בכל תעופת החיים אשר לתחיית האומה בארץ ישראל. ספר הזוהר, אומר הרב קוק, הפורץ נתיבות חדשות, משים במדבר דרך, מסילה בערבה, הוא וכל תבועתו מוכנו לפתוח פתחי גאולה, ובגין דעתידין ישראל למטעם, לטעום, מילנה דחיים, עץ החיים, דאי הוא אי ספר הזוהר, ייפקון במן גלותה ברחמי, ייצאו מן הגלות ברחמים, דברי רשבי, שמביא מרן הרב קוק פה באורות התחייה נון זין. אז כלומר, הוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד, עכשיו זה מקבל עמקות שאי אפשר כבר לתאר, כי בעצם מדובר פה למעשה על דוד המלך שהמשיך את דרכה של חנה וידע להבין שהכל ממנו התברך, לפעול ולעשות ולעשות ולדעת שבתוך כל העשייה שוכן אור השם. וזה בעצם אותו דוד המלך שהיה לו את החן האלוהי במתנת חינם ואת החניה בקרקע, בזכות ההבנה הזאת, בזכות הביטול הזה אליו התברך. ובסופו של דבר זה רוח הקודש ששרתה על דוד המלך, שסייעה אותו, והשם אלוקי צבאות עמו, רומז לרוח הקודש, לאותו אור שבא מהצבאות, מהנצח והאות, והיה מאיר לדוד המלך בכל דרכיו. וזה האור שאנחנו צריכים היום, וכתוב בנביא זכריה, ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים. אנחנו היום כדי לעבור ממדינה שהיא רק בניין חומרי למדינה שהיא מלאה בנשמתיות באור השם, עולה לקומה הבאה במהלך הגאולה, צריך רוח חן ותחנונים, תפילות גדולות, וצריך רוח של חן אלוהי, של חנני נון מלכות דה ארעה, כהן מלכות דה רקיעה. חזקו ואמצו.